והנושא שאנחנו נלמד אותו זה אורות התשובה שחיבר אותם הרב קוק, זכר צדיק לברכה. ואולי כמה מילים על המחבר וכמה מילים על הספר, על היצירה. הרב קוק זצ"ל, כידוע, הוא היה אדם מיוחד במינו, חי לפני בערך, נפטר לפני 77 שנים, אבל חי בערך לפני 100-150 שנה בדור שלפנינו, נאמר, או שני דורות לפנינו. והרב זצ"ל הוא היה מנהיג, הוא לא רק היה רב, אלא היה גם מנהיג, מנהיג של עם ישראל. ומה שמאפיין מנהיג בדרך כלל זה לקחת אחריות, נאמר. והוא באמת לקח את האחריות. כתוב אצל הכהן הגדול, הוא היה כהן, הרב קוק היה כהן. כתוב אצל הכהן הגדול, הוא היה, היה לו אבני החושן, זה היו 12 אבנים טובות, כנגד 12 שבטי ישראל. הוא היה שם את זה על הלב, הוא היה מהדק את זה ללב, לא סתם, זה היה מהדק. וזה מרמז לנו שמנהיג, הכהן הגדול, שהוא המנהיג הדתי והרוחני של עם ישראל בבית ראשון, בית שני באיזה מידה, הוא לוקח את כל עם ישראל לליבו, בליבו נאמר גם. אבל לא רק זה, אלא היו לו גם אבני האפוד. אבני האפוד היו שתי אבנים טובות משוהם, שהיו מונחות על הכתפיים, ועל האבנים האלה היו חרוטות, היו השמות של השבטים חרוטים, שישה שבטים מצד אחד, שישה מצד שני. על הכתפיים מרמז לנו על מידת האחריות. לא רק אתה לוקח את זה ללב, אתה לוקח גם על הכתפיים. היום, למשל, בצבא, הקצין שהוא אחראי, הדרגות שלו על הכתפיים. מאיפה למדו את זה? מהכהן הגדול. שהוא לוקח על הכתפיים, לוקח על עצמו את האחריות. זה אפיין את הרב קוק, זכר צדיק לברכה. הוא לקח את עם ישראל לליבו, על ליבו, בליבו. וכשהוא אומר עם ישראל, הוא מתכוון לכל עם ישראל. ולא רק לעם ישראל. הוא היה בדרגה כזאת שהוא היה גם אוניברסלי. כל העולם כולו. הוא הרגיש את גודל האחריות המוטלת עליו כאדם בעל נשמה גדולה מיוחדת שמאצילה מרוחה ומשפיעה מאישיותה על העולם כולו ועל עם ישראל בכלל ועל כל יהודי ויהודי באשר הוא שם. וכאן מכאן נובעת גם האחריות הגדולה שהוא לקח על עצמו. אכן הוא היה, כמו שאמרתי, הוא היה הרב הראשי לארץ ישראל, עוד בתקופת המנדט, הוא הקים את הרבנות הראשית. הוא היה כמובן תלמיד חכם עצום, גדול, ידע את כל התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורת הקבלה, הוא ידע את הכל. הוא היה כמעיין המתגבר, הוא היה כותב, היה יוצר, המוח שלו כל הזמן פעל ועבד, הוא היה כותב את מה שהוא הוגה וחושב, לזכות את האחרים. הוא ידע שכל מה שהוא הוגה וחושב ופועל כל זה למען הכלל, הוא לא היה אדם פרטי. אז היה כותב על מחברות, על דפים, על פה, היה כנער שאינו פוסק, כמעיין המתגבר. ובימיו עוד, וגם אחרי ימיו, אחרי שהוא נפטר, הוא נפטר בשנת תרצ"ה, 5 שנים לפני השואה. אז התחילו לערוך את הספרים שלו. מי שלקח את האחריות, את המשימה הזאת, היה הבן שלו, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהוא ראה בזה משימה להפיץ את כתביו של הרב, וערכו את זה לפי נושאים, נאמר. הנושאים השונים, אחד הנושאים זה תשובה, וכל אותם מאמרים שהוא כתב, לא בצורה שיטתית, מסודרת, אלא כמו שבא לו, והיה לו רעיון כזה, הוא כתב, היה רעיון כזה, כתב, ריכזו ולקדו לספר שנקרא אורות התשובה. זהו הספר, אורות התשובה שלפניכם. ואני רוצה להתייחס לשם אורות התשובה. דרך אגב, יש גם לא רק אורות התשובה, יש אורות התורה, יש אורות, מדבר בעם ישראל, בארץ ישראל, יש אורות הקודש. בכלל, מה שמאפיין את כל כל הספרים שלו זה המילה אורות, 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 כן. אני רוצה להסביר למה דווקא אורות, למה הוא בחר, ואלה שהוציאו את הספרים, לשים את השם אורות בכל הספרים. אורות, הכוונה באופן פשוט, אורות זה השגה, להשיג דברים. הדברים האלה מאירים לנו, מוארים לנו וכו'. אבל אורות זה יותר מזה. המילה אור, הביטוי המילה אור, מופיע בתורה כבר במעשה בראשית, וירא אלוקים את האור כי טוב. אור זה טוב. כן. אין צדיק אלא אור, ואין טוב אלא צדיק. והתורה היא נקראת, אין טוב אלא תורה, והתורה נקרא אורייתא, אור, אורייתא, מלשון אור, כן. העניין של האורות, האורות האלה זה גילוי הרצון הטוב של אלוקים. זה בעצם התורה. כל התורה כולה זה גילוי רצון הבורא. ואני בדקתי מה רצון הבורא, מי יודע מה רצון הבורא כאן, מה הוא רוצה הקדוש ברוך הוא? להיטיב, מה הוא רוצה, איך אתה יודע? שמעת על זה. טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשה. והטוב הזה של אלוקים, הוא מגלה לנו אותו בתורה. התורה היא בעצם גילוי הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו לומדים תורה, מגלים את זה. כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי מדרגתו. וכשאדם מגלה את הטוב הזה, את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, הוא פשוט מואר, נשמתו מוארת. אז זה העניין של האורות. אורות זה גילוי הטוב של אלוקים, הרצון הטוב של אלוקים, שהוא גנוז בתוך האותיות האלה. האלוקים בעצמו, אני מוכרח לומר, לא רואים אותו. לית מחשבה תפיסה בכלנו, כן, כמו שחז"ל אומרים. אלא מה, את הרצון של אלוקים כן אפשר לראות. כן אפשר לגלות. לא את כולו, הוא אינסופי. אבל כל אחד לפי מדרגתו. למה המשל דומה שנבין לשמש מהירה, היא מהירה לכולם, אבל כל אחד קולט את קרני השמש בהתאם. אחד נמצא בבית, יש לו את האור שלו, אחד בחוץ, אחד יותר, אחד פחות, יש אחד שהוא שקוף, אז האור חודר בו, יש אחד שהוא אטום, אז האור פוגע בו, אבל לא חודר בו. ככה, להבדיל כמובן, אור השם. אור השם מאיר לכולם. בלי יוצא מן הכל. קליטת אור השם. או רצון השם, הרצון הטוב שלו, תלוי בנו. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. תלוי בהתנהגות שלנו. אם אנחנו נוהגים טוב, דיינו, נוהגים בסדר, עושים טוב, חושבים טוב, מדברים טוב וכו', אז במילא אותם האורות הם מאירים את נשמתנו, כן. אורות התשובה. אורות התשובה, התשובה בכלל, נעסוק בזה עוד מעט בהמשך השיעורים, בהגדרת התשובה, במהות התשובה וכל הדברים האלה. אבל אורות התשובה, הפשט אורות התשובה, התשובה זה לא רק עניין טכני. שאדם מתוודה ואומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי גם. אלא התשובה עושה משהו לאדם ועושה משהו בעולם, לא רק לאדם. מה זה עושה לאדם? האדם שהוא זוכה באמת לתשובה, הוא בלשון שלנו נמצא באורות. אורות זה, זאת אומרת, נשמתו מוארת. הוא רואה את אותה מציאות שמקודם הוא לא חש בה, הוא לא ראה את הטוב בה. פתאום הוא רואה את אותו עולם בעין אחרת לגמרי. אותו עין טובה של אברהם אבינו. רואה איך העולם באמת הוא עולם טוב. למרות שאנחנו נחזרים בעולם הזה, עולם הזה הוא מורכב מטוב ורע. אז זה אורות התשובה. התשובה היא מאירה את נשמתנו. עשה איתנו חסד הרב קוק, זכר צדיק לברכה, והוא כתב את הדברים. כיצד התהליך הזה של התשובה, מה הוא מחולל בנפש שלנו? מה הוא מחולל בנשמה שלנו? כיצד הוא פועל בתוכנו כפרט, בתוכנו כאומה, ובתוכנו כאנושות כולה, כעולם כולו. אז זה עניין של אורות התשובה. כאמור, הספר הזה הוא בנוי בצורה שכל חלקים חלקים, שכל חלק הוא יחידה בפני עצמה. זאת אומרת, אתה לא חייב ללמוד את הספר הזה כסדר בשביל לטעום את הטעם הזה, טעמו ראו כי טוב השם. אתה יכול לקחת כל מאמר, יש בו תוכן בפני עצמו. יחד עם זה, הרב ציודה, בעיקר, הפרקים הראשונים ערך הרב קוק, הרב ציודה, הבן, זכר צדיק לברכה, הוא סידר את זה לפי נושאי משנה, ממש בצורה מסודרת. וכשלומדים את אורות התשובה, אתה מבין לא רק את עצמך, אתה מבין גם את העולם שאתה חי בתוכו. וזה חשוב מאוד להבין את עצמך ואת העולם שאתה חי בתוכו. הרב קוק היה לומד את הספר, הוא עצמו כתב, הוא היה לומד את הספר בעצמו. תפתחו את הכריכה, הוא מאחורה, הוא כותב את אורות התשובה, אומר הרב בעצמו, צריכים ללמוד בלי גבול, בלי גבול. אני ממליץ לכם, מי שרוצה ש... איך אומרים, שיהיה לו טוב בנשמה, ייקח את הספר הזה, יאמץ אותו לליבו וילמד בו, ורק יעשה לו טוב, יאיר את נשמתו. אני כן, זה הספר אורות התשובה. הוא יצא במהדורות שונות, מיני תועה 7-8 מהדורות, יש עליו גם פירושים שונים וחשובים מאוד. אנחנו נלמד את הספר הזה כסדר מההתחלה, אבל לפני הכל, לפני שנלמד את הספר כסדר, אני הייתי רוצה לקרוא יחד איתכם מאמר של תלמיד של הרב קוק זצ"ל, הרב שמעון סטרליץ, שהוא היה תלמידו, זכר צדיק, הוא היה תלמידו של הרב, והוא כתב מאמר על הספר הזה, שהמאמר הזה הוא באמת בשפה הפשוטה שלנו מסדר לנו את הראש, והיינו, מסביר לנו בשפה הפשוטה שלנו את הרעיון בכלל של התשובה, ומה זה המיוחד בתשובה של הרב, מה זה תשובה מיראה, מה זה תשובה מאהבה, וכל הפרוצדורה הזאת שנקראת תשובה, בלשון יותר כלילה, יותר מובנת. ויחד עם זה יש כאן דברים מאוד עמוקים, מאוד יסודיים. כן, אנחנו נלמד בהתחלה את המבוא לאורות התשובה דרך המאמר של הרב שמעון סטרליץ. תפתחו בסוף את בדף קוף סמך א', רואים? קוף סמך א', תשובה מאהבה ותשובה מהירה. אתם רואים, יש שם מאמר של הרב סטרליץ, זכר צדיק לברכה, תשובה מאהבה ותשובה מהירה. כן, אנחנו בהתחלה נלמד את המאמר הזה. הוא ייתן לנו, הוא יפתח לנו פתח להבין הרבה יותר טוב והרבה יותר עמוק את הדברים שהרב זצ"ל כתב כאן במותר. אבל לפני זה הייתי רוצה ברשותכם להתייחס למושג הזה, יראה ואהבה. יראה ואהבה זה מושג שכולם יודעים, לכאורה כולם יודעים, אבל צריך ללמוד מה זה יראה ואהבה. יראה ואהבה, הייתי אומר, זה שתי מדרגות בעבודת השם, עבודת האלוקים. כמו שאומר בעל מסילת הישרים, הוא אומר שצריך לעבוד, יש שם פרק לחסידות אמנם, אבל נוגע לכל אדם ואדם. כל אדם, אומר בעל מסילת ישרים, הרמח"ל, צריך לשאול את עצמו שלוש שאלות. שלוש שאלות בכל דבר שהוא עושה. השאלה הראשונה שצריך לשאול את עצמו, מה אתה עושה? השאלה השנייה, איך אתה עושה? השאלה השלישית, למה אתה עושה? נתן משל, דוגמה, שתבין את זה. כשאתה, למשל, יושב בשיעור כאן, או אתה עושה משהו, איזו עבודה כזאת או אחרת, או הולך לאכול אפילו. אז הדבר הראשון, אתה צריך לשאול אותנו מה אתה עושה. ואתה צריך לסווג את העשייה הזאת. דיינו, האם אתה עושה מעשה טוב או רע? עכשיו, אנחנו עושים מעשה טוב או רע, מה אתם אומרים? טוב, יושבים, לומדים תורה, אין לך מידה טובה יותר מזה. מעשה טוב, ודאי. קודם כל. אתה הולך לדבר עם החבר שלך. מה אתה מדבר? דברים טובים או דברים לא טובים? כל דבר. יש לך בחירה חופשית, על כל דבר אתה צריך לבחון את עצמך. מה טוב ומה רע. אם זה טוב, תעשה. אם זה לא טוב, תרחק. כן, סור מרע, ועשה טוב. הדבר הראשון, בכל דבר, אם אתה צריך להתאמן על זה, זה לא לא מהיום למחר. לפעמים האדם חי מתוך אנרציה, הוא לא שם לב למה שהוא עושה. לפעמים האדם קודם מדבר, אחר כך חושב. יש גם דברי תופעות כאלה. אבל קודם כל, כל מחשבה, כל דיבור וכל מעשה, לבחון אם דברים טובים או דברים לא טובים. גם ברמה האנושית וגם ברמה של הדת, של התורה, היהדות. הדבר השני, זה לא מספיק מה אתה עושה. איך אתה עושה את מה שאתה עושה? אתן לכם דוגמה. אדם עושה חסד עם חבר שלו. אבל הוא עושה חסד עם חבר שלו בצורה כזאת שחבר שאומר, אני כבר מוכר על החסד. נותן לו להרגיש השפלה או משהו כזה. נכון, הוא עושה לו טובה, נותן לו הלוואה, הוא מיטיב איתו, אבל איך הוא עושה את הטוב הזה? אתה יכול לעשות את הטוב הזה טוב-טוב, אתה יכול לעשות את זה טוב בצורה כזאת, שעדיף כבר לא תעשה את הדבר. בדוגמה, אז זה לא מספיק מה אתה עושה, שאלה איך אתה עושה, כמו בצבא. בא חייל, המפקד אומר לו, תעשה את מה שאתה, נותן לו פקודה, תעשה מה תעשה. כן, הולך לעשות המפקד, קשה לי, אני לא יכול. המפקד אומר, אתה יודע מה? אם אתה, כך אתה. עושה את זה בצורה כזאת, אני מוכן על העשייה. אבל אם הוא רץ, ומתלהב, ועושה בשמחה, בהתלהבות, את מה שהמפקד מבקש, כמובן, זה חייל טוב. אתה לא אומר בכל דבר. זה לא מספיק מה אתה עושה. איך אתה עושה את מה שאתה עושה? האם אתה עושה באהבה, בשמחה, בזריזות, בטוב, כן? בסדר. אבל אם אתה עושה את זה בלי אהבה, בלי שמחה, בעצלות וכברים כאלה, זה לא טוב. אז זה דבר שני. וגם בעירה. מה זה עירה? יש לך כבוד למה שאתה עושה. אתה יושב ולומד תורה, אתה מכבד את התורה. אתה עובד באיזה מקום, אתה פועל, אתה מכבד את אשתך, לא מכבד אותה. זה לא מספיק שאתה חי איתה. צריך גם לכבד אותה. עירה זה ביטוי לכבוד, ליחס. ליחס אל הזולת. לא מדובר כאן לירת הפחד, מדובר לירת הרוממות, לירת הכבוד, אנחנו נותנים לזולה. הדבר השני אמרנו, לא מספיק מה אתה עושה, אלא צריך גם לדעת איך אתה עושה את מה שאתה עושה. וזה צריך, כל דבר צריך לעשות ביראה, באהבה. הדבר השלישי, זה העניין של למה אתה עושה? למה אתה עושה? אני אעשה כאן משל בכיתה. למה אתם לומדים במכון מאיר? מי יודע למה? ואני אגיד לכם שאלה יותר פשוטה. מי רוצה שיהיה לו טוב בחיים, יהיה מאושר בחיים? ירים את היד. חוץ ממני, כן, אני גם. זאת אומרת, אנחנו באים כי אנחנו רוצים, למה? בגללי. אינטרסנט. אגואיסט קטן. אתה פועל בגללך. לגיטימי דרך אגב, זה בסדר גמור. אדם קרוב אצל עצמו. אבל יש קומה נוספת. שאתה פועל לא רק למען עצמך, אלא גם למען הכלל, למען ילדיך, למען העם שלך, למען האנושות. קוראים לזה, אולי שמעת המילה אידיאליסט. מישהו פעם שמע את המילה אידיאליסט כאן? איפה שמעתם את זה? במוזיאון? קודם. אם אתה אידיאליסט, אתה מוכן לסבול בשביל לתת. אם אתה אינטרסנט, אז אתה רק דואג למי? לעצמך. למה אתה עושה, זה חשוב מאוד. לא מספיק מה אתה עושה, לא מספיק איך אתה עושה, השאלה למה אתה עושה. למה אתה באת למכון מאיר? לטובת עצמך? להרגיש טוב? להתחזק? לגיטימי, בסדר. אבל עדיין אתה עובד את עצמך. אבל יש מדרגה יותר. אתה אומר, אני עושה את רצון הבורא גם כשאני סובל. כמו שבעלי תשובה אמיתיים שאומרים, אני מוכן לסבול כשלאחרים יהיה טוב. מוכן לסבול. או כמו הורים טובים שהם מוכנים לתת את כל מה שיש להם של הילדים שלהם. הם לא עושים חשבון מה יצא להם מהם. הם אומרים, מה יצא לו? מה הטוב לו? זה מובן הדבר. אז כאן, הפרק הראשון של המאמר הזה של הרב סטרליץ עוסק במידה הזאת שנקראת יראה ואהבה. ואת הפרק הזה, אם ירצה השם, אנחנו נלמד בפעם הבאה. בסדר, הרב יואב, סליחה. אני גמרנו פרק ראשון. נתחיל פרק שני. סליחה, אנחנו עושים ניסיונות כאן. טוב, אנחנו לפני, אנחנו נמשיך בעניין של תשובה מאהבה ותשובה מהירה. אבל לפני זה אני רוצה איזה דברי הקדמה. יש מושג כזה אצל חז"ל, וגם בתורה, זה מופיע התורה שבכתב, של נקרא הארת פנים והסתר פנים. הארת פנים והסתר פנים, הכוונה היא באופן פנים, באופן פשוט, סליחה, פנים, המילה פנים זה מלשון פנימיות. הארת פנים, אתה רואה את הממד הפנימי, רואה בעיני נשמתך כמובן. אתה מסתכל על הדבר, יש לך הארת פנים. אתה מבין דבר, מבין דבר מתוך דבר, נאמר לך אפילו. זה נקרא הארת פנים. תכף נראה את הפירוט של הדבר. ויש מה שנקרא הסתר פנים, שאתה לא רואה, אתה לא משיג, אתה לא מבין. בלשון שלנו אתה בדאון או באאוט. זה נקרא הסתר פנים. האמת היא שהאדם, כל אחד מאיתנו וכל בן אדם באשר הוא שם, הוא נמצא על סולם בחיים שלו. יש לו עליות ויש לו ירידות. כמו סולם יעקב, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. כל הזמן אנחנו לא במצב סטטי. אנחנו במצב משתנה כל הזמן. האדם הוא יצור משתנה. כל הבריאה שאנחנו חיים בתוכה היא משתנה. הטבע, הבריאה, האדם, הכל. היחיד שלא משתנה, אני בדקתי את זה, מי לא משתנה? הבורא. הוא כל הזמן אותו דבר. מעניין. הוא אלוקינו וגם אלוקי אבותינו. הוא קודם שהיה העולם ואחרי שהיה העולם. אבל מה לעשות? אנחנו בעולם משתנה. המציאות שלנו משתנה כל הזמן. כשמדברים על המצבי רוח למיניהם שאנחנו נמצאים בהם, אפשר לחלק אותם לשתי מדרגות. של הארת פנים, ותכף אני אסביר מה זה הארת פנים, והסתר פנים. נתחיל מהארת פנים. הארת פנים, מחלקים אותה חכמים לשני חלקים. החלק הראשון נקרא יראה, והחלק השני זה אהבה, ובגלל זה אנחנו לומדים כאן את גל היראה והאהבה. החלק השני יש בו גם שתי חלקים. הסתר פנים, יש מושג שנקרא הסתר פנים, תכף נראה מה זה, והסתר בתוך הסתר. עוד יותר הסתר, הסתר בתוך הסתר. נתחיל מהמושג של יראה. יראה היא מתחלקת מדרגות, מדרגות, מדרגות ביראה. באופן פשוט יראה מלשון ראייה. נכון שיראה זה גם פחד, נכון. וצריך בראייה, בראייה, הקבלה, ראייה אינטואטיבית, ראייה פנימית, נאמר, של האדם. יש מדרגות, מדרגות. יש מדרגה שהאדם, הוא רואה בעיני נשמתו את ההשגחה. הוא לא צריך להיות דתי בשביל זה. הוא גם לא צריך להיות יהודי בשביל זה. כל אדם באשר האדם, יש לו אינטואיציה, זה נקרא. הרגשה פנימית. והוא רואה את ההשגחה. או לא רואה את ההשגחה. אבל לפעמים הוא רואה את ההשגחה. הוא אומר, זה לא במקרה פגשתי אדם פלוני, לא במקרה הצלחתי או נכשלתי. הוא רואה את ההשגחה. יש לו ראיית ההשגחה. ראיית ההשגחה הזאת היא מאירה את פנימיותו. הוא מבין באופן פנימי, הוא מבין משהו. קורה לו משהו. במקרה, או לא במקרה, נאמר, אני... האוטובוס, איחרתי את האוטובוס. אם יש לו ראייה אינטואיטיבית, הוא אומר, איך אומרים? אצבע אלוקי. מתכוון, בהשגחה, אני במקרה די איחרתי את האוטובוס. זו דוגמה, כן. אז זה נקרא יראה, אבל יש מדרגות ביראה. יש מדרגה של אדם רואה, אבל בצורה חולנית, בצורה לא נכונה. זאת אומרת, הוא רואה את הכל בהשגחה. עד כדי כך, שכל דבר לא מקרה אצלו. ומגיע גם, לצערי הרב, גם למחלה. יש מחלה כזאת שנקראת מחלת הרדיפה. שאדם נדמה לו, הוא חי בדמיונות, הוא אומר, וואי, האדם הזה לא במקרה עומד בפינה הזאת. הוא עומד שם, למה? הוא רודף אחריי. וככה וכו'. זה מחלה, אתה מטפל בה, אנשי מקצוע, פסיכיאטרים, פסיכולוגים וכו'. אבל גם אדם כזה, ואני לא מדבר על זה, כן? הוא בעצם, יש לו איזושהי ראייה פנימית, מובטת, דמיונית, לא אמיתית, אבל הוא רואה דברים שאולי אנחנו לא רואים אותם, הוא רואה אותם. הוא משוכנע שזה נכון, הדבר הזה. אבל זה במדרגה חולנית, זה לא מדבר על זה. מדבר על מה שנקרא בלשון שלנו, שאדם רואה את ההשגחה. וכאמור, הדבר הזה לאו דווקא שייך לדת. אני אתן לכם משל. אדם בא לאוטובוס, עומד בתחנה ורוצה לעלות על האוטובוס. עכשיו בא האוטובוס וסוגר לו את הדלת על הפנים. מסיבה זאת או אחרת. עכשיו, תתבוננו באנשים בתחנה על התגובות שלהם. על התגובות של אלה שסגרו להם או איחר את האוטובוס. יש אדם שהוא, שנסגר לו הדלת על הפנים, הוא פשוט לא משלים עם העובדה הזו. הוא מתחיל לצעוק, לצרוח, לדפוק על האוטו, לרדוף אחרי האוטו. פי, מה קרה? יש אדם מחייך. מה חייך? מה קרה? יש באלוקים. הראשון יכול להיות דתי. והשני יכול להיות, איך אומרים, עם קוקו על הראש. זה תלוי באישיות של האדם. יש אדם שהוא, יש לו ראייה פנימית. הוא אומר, אין מקריות בזה שיסגרו לי את הדלת עליו. למה? ככה. אתה יודע, אני מקבל את זה. בסוף הוא מגלה את החבר שלו באוטובוס השני, שהוא נוסע אליו. הוא אומר, יאללה, תראה מה, איך הדברים האלה. הוא לא אומר את המילה אלוקים אולי, אבל יש לו ראייה אינטואטיבית, זה נקרא, ראייה פנימית, כן. יש לו יראה, יראה מבחינה זאת שהוא רואה את ההשגחה האלוקית. ובאופן אנושי, אני מדבר באופן כלי, אני לא מדבר מבחינה דתית, מבחינה אנושית. ואחר יכול להיות אדם דתי, אבל הוא כל כך עצבני, הוא כל כך כועס, לפעמים כל כך מדוכא, שהוא בהסתר פנים. הוא לא יודע לקבל את ה... שסגרו את הדלת בפנים. והאמת שכולנו נמצאים במסלולים כאלה שסוגרים לנו לפעמים את הדלת בפנים, שאלה איך אנחנו מגיבים על הדבר. אדם שיש לו יראה, יראה טבעית, יראה פשוטה, הוא אדם שמבין, שיודע לקבל, ולקבל בעין טובה, ברוח טובה, את הדברים. זה מובן מהעניין של יראה. יש יראה מבחינה דתית כמובן, יראת העונש, יראת הרוממות, כמו שאומר בעל מסילת ישרים. יראת הרוממות, או יראת העונש, שאדם רואה את ההשגחה, אבל כל העולם שלו הוא עולם של שחור לבן. כל הזמן העונש חוגג, הוא השכר, הציפייה לעונש שכר. זה המניע שלו. המניע שלו, הפחד, שמה הוא יענש, והציפייה לשכר. אדם כזה, יש לו יראה, אבל היראה הזאת נקראת, בפי חכמנו, זה יראת העונש. שזה מאפיין ילדים בדרך כלל. ילדים חיים מתוך היראה של או שיאנשו או שיקבלו פרס, וזה הכוח המניע שלהם. לכן שמתם לב, בית כנסת מחלקים לילדים סוכריות. למה? למה? לא יודעת אותם, יש להם יראה, או יש להם יראה מבחינה הזאת שיש לי פייה לקבל סוכריה. לכן הם באים לבית הכנסת. כן, דוגמה, כן. אז זה יראת העונש. יראת הרוממות זה אותה יראה שבה האדם מכבד את הזולת. למשל, הוא מכבד אדם שני. אז הוא לא יבוא אליו באופן שיפגע בו. אם זה בלבוש או בדיבור או דברים כאלה. יראת הרוממות זה מתוך ערכה וכבוד אל הזולת. אדם שיש לו יראת אלוקים, יראת שמיים, הוא מכבד את אלוקים. ויותר נכון, את רצון האלוקים הוא מכבד אותו. לא מה יצא לי מזה, לא אם הוא יעניש אותי, הוא לא יעניש אותי, הוא ייתן לי שכר, הוא לא ייתן לי שכר. אני מכבד את רצונו של הבורא. זה נקרא יראת הרוממות. ואני אתן לכם משל, דוגמה, תבינו לגבי חוקי התעבורה. עומדים במעבר חצייה אנשים. יש אור אדום. עכשיו, תשימו לב, תתבוננו באנשים שאתם במעבר חצייה, לא יודע אם מישהו שם לב לדבר הזה, ההתנהגות של האנשים במעבר חצייה היא שונה אחד מהשני. יש כזה, יש אור אדום, לא מסתכל, לא ימינה, לא שמאלה, לא קדימה, לא אחורה, לא מעניין אותו שוטרים, לא שוטרים, מה הוא עושה? הוא עובר. האדם הזה אין בו מה? אין לו אפילו יראת העונש. עובר. יש אחד שיש לו יראת העונש, מה הוא עושה? מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה. יש שוטרים. אין. עובר. איזה יראה יש לו? יראת העונש. אדם השלישי, אין מכוניות, אין שוטרים, אין שום דבר, כמו ביום כיפור הרחוב. אור אדום, הוא עומד. יאללה, תעבור, אף אחד לא... הוא מכבד את החוק. לא בגלל האונס, ולא בגלל השכה, אלא אומר, מה זה? דינה דמלכות הדינה. כתוב לכבד את החוק, אז אני מכבד את החוק. זה נקרא יראת הרוממות, כן? מכבד את האונס. זה מדרגת יראת הרוממות. זה משל כמובן. אני משל לגבינו. לפעמים אנחנו ביראת האונס, כל אחד מאיתנו. לפעמים אנחנו ביראת הרוממות. לפעמים אדם עוצם את העיניים, אומר לו, אכפת לי משום דבר, לא ימינה, לא שמאלה, הוא רץ קדימה. מתוך הפקרות ודברים כאלה. אז זה לגבי יראה. מה זה אהבה? האהבה זה שאדם מגלה את הרצון של אלוקים, הרצון הטוב של אלוקים. או יותר נכון, הוא מגלה שאלוקים באמת אוהב אותנו. כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, בתפילת, בקריאת שמע, אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה. לא כתוב בחר, לא כתוב יבחר, מה כתוב? בוחר, כל רגע ברגע. כל הזמן. ואת מי? את עמו ישראל. מי זה עמו ישראל? מי זה עמו ישראל? אנחנו. כל הזמן. ואתה מגלה את זה בעיני נשמתך, נאמר. אתה רואה את זה בחוש שאלוקים אוהב את כולנו. ולא משנה הלבוש שלך, ולא משנה ההתנהגות שלך, הוא אבא שלנו, אבינו מלכנו. אבא טוב אוהב את ילדיו בכל מצב, בכל זמן, בכל מקום, ולא, אהבתו לא פוסקת אלינו. זה נקרא הערת פנים מבחינת האהבה. שאדם מגלה, ויכול להיות לרגעים, ויכול להיות לתקופות, שהוא מגלה שבאמת הבורא אוהב את כולם, אוהב אותו, אוהב את החבר שלו, אוהב גם את השונא שלו. אוהב את כולם, בלי יוצא מן הכלל. זה נקרא הערת פנים ואהבה. מה זה הסתר פנים? הסתר פנים זה כבר מצב שאדם חי בעולם של מקריות. קרה לי מקרה. מקרה כזה, מקרה כזה, מקרה כזה. שום דבר לא מתחבר לשום דבר. אלמא דה פירוד, החזל קוראים לזה. פירוד. עולם מפוזר, עולם מפורד. אתה לא יודע מה קורה איתך. אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה לא יודע מה אתה רוצה. אתה לא יודע מה הכיוון שלך. אתה פשוט בהסתר פנים. קוראים לזה בלשון שלנו בחושך. ואתה לא יודע לנווט את חייך בחושך. לא יודע, זה יכול להיות לרגעים שוב פעם. זה יכול להיות לימים, זה יכול להיות לשנים. שאדם באוט לגמרי, בחושך לגמרי. והוא חי מתוך איזו אנרציה שהוא נולד, הוא לא יודע מה נעשה איתו. יש לו פיזור החיים. קם בבוקר, הוא לא יודע בשביל מה לקום, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, כל הדברים האלה. זה נקרא הסתר פנים. אדם שהוא בהסתר פנים, קוראים לזה דיקי. מי יודע מה זה דיקי? מה זה דיקי? לא יודעים מה זה דיקי. לא דיקט, דיקי. מה? דיכאון קטן. לא גדול. דיקי, אדם בדיקי כזה. פתאום הוא לא מוצא את עצמו, איבד את הצפון, קוראים לזה, איבד את הכיוון. וכל אחד מאיתנו יש לו רגעים כאלה, של דיקי כזה, לפעמים. זה נקרא אסתר. יש אסתר בתוך אסתר, בכבר שאדם הוא בכעס, ברגשות אשמה כבדים על עצמו, על אחרים, הוא ב... ב, ב איך אומרים את זה משה רבנו? על הפני. הוא על הפני. הוא לא בדיקי, אלא מה? בדיכאון. הוא לפעמים לא מרגיש בדיכאון. הוא חי ב... כך אומרים, יש ביטוי כזה, בלי על. בלי על, בלי מישהו שנמצא מעליו. אדם בלי על, כן? בלי, אין, אין מישהו מעליו. הוא... אוס, הגמרא, בתהילים זה מופיע, כתוב שהרשע משוי למוץ אשר תדפנו רוח, כן? מה זה מוץ אשר תדפנו רוח? מוץ זה הקש. אז כל רוח, רוח אחד מלכה אותו לפה, לפה, לפה. הוא לא מגיע לשום מקום, הוא לא יוצא ממנו שום דבר. הוא סתם, ככה, כן. זה מצב של אסתר בתוך אסתר. כמו ברמה האישית, ככה ברמה הלאומית. כשהיינו בגלות, היינו באסתר, וכשהיינו בשואה, היינו באסתר בתוך אסתר. והיינו במצבים מאוד מורכבים, מאוד קשים. זה לא היה פשוט. אני מקנה באותם יהודים שהיו באסתר, בתוך אסתר, ולא הפסיקו להאמין בקדוש ברוך. שהיו בתאי הגזים, והיו במחנות הריכוז, וכל הדברים האלה. ובמצב כזה בדרך כלל אדם מאבד את המוטיבציה אפילו לחיות עד כדי כך. ובכל זאת הם האמינו, ניתן להם בעמוד שמע ישראל, גם מצבים היותר קשים. זה סולם החיים. הסולם הזה אנחנו עולים בו ויורדים בו. כמו שאמרתי בתחילת החיים, הם סטטיים, הם משתנים כל הזמן. ואדם צריך להיות מודע למצבים המשתנים. כשהוא מודע לדבר הזה, הוא מבין את הדבר הזה, אז קל לו יותר לנהל את חייו. אבל כשהוא לא מבין את הדבר הזה, לפעמים הוא נבעל ממצבים רוחניים או נפשיים כאלה ואחרים. זה מובן הדבר. זה המבוא למושג יראה ואהבה שאנחנו עסקים כאן. ידידיה, יש לנו שינוי, אם אפשר להביא לו כיסא לידידיה, אני יודע. לא, תביא לו כיסא שישב שם בזה. אתה תמשיך לשבת כאן. או, יופי. טוב, בוא אנחנו נתחיל לקרוא את הדברים. תשובה מאהבה ותשובה מיראה. התשובה קובעת למקום חשוב בתוך הספרות של היהדות. התורה מלאה מזה, חז"ל מלאים מזה, עניין התשובה. כבר בתורה נפגשים אנו בהבטחה לישראל, שישובו עד השם אלוקיהם. כתוב, ושב השם את שבותם ורחמם. ואותה פרשה שמדובר ששב השם ורחמם, לנו, אלוקים מבטיח לנו, אל תדאגו. כולם, בלי יוצא מן הכלל, יזכו לתשובה. נכון, צריך סבלנות של דורות על גבי דורות. אבל הוא מבטיח לנו. דרך אגב, בדקתי, כל מה שהוא הבטיח עד היום, כי נסתם וגם יקיים גם את הדבר הזה. כן. יש חכם גדול, רב גדול, רב יהודה אלקלעי, אולי שמעתם את שמו, רבי יהודה אלקלעי. זה צדיק לברכה. מה? לא, לא, זה לא... זאת, רבי יהודה אלקלעי, הוא היה מראשוני הרבנים שקמו בערך לפני, הייתי אומר, קרוב ל-200 שנה, בקריאה לעלות לארץ ישראל ולהקים כאן התיישבות במקום הזה. היום זה פשוט לנו, אבל פעם זה היה דבר חריג. והוא היה אדם, תלמיד חכם גדול, רב גדול, מקובל גדול, והוא יצא בכל קורא והלך מקהילה לקהילה, ממקום למקום, וקרא ליהודים, יהודים תעלו לארץ ותתיישבו בארץ ותעשו חקלאות בארץ. והוא כתב על התשובה גם, הוא כתב מאמרים, ובכתבים שלו מופיע מאמר על התשובה, ושם הוא אומר שהמושג תשובה בתורה, בחומש, תמיד מדבר בהקשר לקיבוץ גלויות, לשיבת ציון. יש מה שנקרא וידוי, זה תשובה פרטית, אבל המילה תשובה בתורה עצמה, תמיד זה בהקשר לזה שעם ישראל ישוב מן הגלות. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו כבר אז, בתחילת היותנו עם, נכון, תהיינה הגלויות, תהיינה הצרות, אבל השורה התחתונה, סופו של דבר, עם ישראל כולו יעשה תשובה, א', דבר ראשון, לשוב הביתה, לשוב לארץ ישראל. הדור שלנו הוא דור של תשובה. בדבר הפשוט הזה שמיליוני יהודים עולים לארץ ישראל, חיים כל אחד מהמניין שלו, אבל העובדה הזאת שעם ישראל כאן שב הביתה, שב לארץ ישראל, כך אומר רבי יהודה אלקלעי, זה התשובה הגדולה. אשרנו מה טוב חלקנו שאנחנו בדור של תשובה. זה מה שאומר הפסוק. מה אומר הפסוק? הוא הבטיח לנו תשובה, כן? ושב השם את שבותם ורחמם, וזה אנחנו רואים את זה היום עין בעין. אני רוצה להעיר כאן הערה קטנה בעניין נקודה הזאת. לפעמים הראייה שלנו היא נורא היא לא נכונה. אתן לכם דוגמה. לפעמים אדם מסתכל על היום דרך החדשות, אם זה חדשות ברדיו או בעיתון באינטרנט או בטלוויזיה, עד כדי כך שנעשה הרגל להרבה אנשים להתייחס אל המציאות דרך החדשות. ובחדשות זה לא כל המציאות, אני בדקתי את זה. מה מראים בחדשות? אתמול באקראי פתחתי את החדשות, רצח פה ושם, הוא רצח את ההוא, תאונת דרכים, הרג את ההוא, זה הרג פה, זה... וואי, וכל היום מה שומעים?
רצח,
הרג, פה, שם, פעם. עד כדי כך שאדם נדמה לו שזה תהיה מציאות לאמיתה. סליחה שאני אומר, מה שאתם שומעים זה הקליפות, חז"ל קוראים לזה קליפה. יש פרי ויש קליפה, נכון? למה שלא אין מציאות כזו? אבל המציאות עצמה היא הפרי. אדם, בננה, ניקח בננו, מה אוכלים, את הקליפה או את הבננה?
את תוכו
אוכלים את הפרי. אבל מאכילים אותך מה? את הקליפה. כל היום רק קליפות, קליפות, קליפות של בננות. כמה אפשר לאכול קליפות של בננות? נורא והיום. אבל המציאות לאמיתה היא אחרת. צריך להסתכל על הפרי. הפרי הוא זה 6 מיליון יהודים בארץ ישראל. איזה כבישים, איזה בתים, איזה ערים, איזה התפתחות. אני נוסע, אתמול היינו בחתונה, חזרנו, כל כך נהניתי לנסוע בדרכים האלה, בכבישים האלה. איזה יופי, איזה יישובים, מודיעין, איזה עיר נפלאה. משהו כאן, משהו... אתה רואה, תראה את הפרי, למה אתה מסתכל על הקליפות? אבל צריך להתרגל. לדעת מה העיקר, מה התפל, מה הקליפה, איך אומרים, מה ההשפעה ומה האוכל. לצערנו הרב, הרגלי השמיעה שלנו והציפייה שלנו, אנחנו מסתכלים על הדברים הלא טובים. אבל זאת לא המציאות לאמיתה. זה מובן. לכן מה שהוא אומר כאן הרב, שלגבי התשובה, ושב השם את שבותם ורחמם לדור שלנו, פשוטו כמשמעו. אנחנו שווים לארץ ישראל, אשרינו, מה טוב חלקנו לראות את המציאות בעין נכונה, בעין טובה, נאמר ככה. באמת יש כאן אנשים טובים. תראו, אתם אנשים טובים, אתם לא אנשים רעים. כולנו טובים, כן. הקדוש ברוך הוא אוהב את כולנו, ואנחנו ברוך השם כתוב, ואהבת את השם אלוקיך, זה לא מבחינת ציווי, מבחינת הבטחה. ואהבת את השם אלוקיך, מקווה לכל העם ישראל וכל יהודי ויהודי תהיה לו אהבת אלוקים. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו מעשרנו, שהוא מקיים את זה בדור שלנו. תודה רבה, ונתראה בהמשך.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.